קראנו השבת את פרשת בלק. אנחנו פוגשים כאן אדם בעל כישרונות עצומים, גאון, נביא, בעל כוחות אלוקיים, ומצד שני מקולקל, אדם עם מידות מקולקלות. במבט הראשון אי אפשר להבין את זה. יכול להיות דבר כזה, אדם בעל כוחות גדולים כאלה, קדוש ברוך הוא נתן לו את הכוחות האלה, כוחות רוחניים, כוחות אלוקיים, נבואה. לא נביא, לא קם נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם. זאת אומרת, הוא נביא במדרגה מאוד מאוד גדולה, והוא מקולקל. באמת, אני לא יודע איך להסביר את זה. קשה להבין. למה הקדוש ברוך הוא נותן כוחות כאלה גדולים לאדם עם תכונות מקולקלות? אין לי תשובה. אבל כל פנים, אנחנו לומדים מזה לימוד מאוד גדול. שיכול אדם להתפתח ולהתעלות ולעלות במדרגות רוחניות, לימודיות, ומידותיו מקולקלות. זה יכול לקרוא כזה דבר. ואולי זה למדנו עד כמה צריך לתשומת לב לדבר הזה. בלעם חשב שהוא צדיק. תמות נפשי, מות ישרים. הוא רוצה לא פחות ולא יותר למות כמו אבות, מות ישרים. תמות נפשי, מות ישרים. מגיע לך הדבר? מגיע לך מות ישרים. הוא חושב שהוא צדיק, הוא חושב שהמידות שלו בכלל לא מקולקלות. מה, איזה מידות מקולקלות יש לו? אין לו מידות מקולקלות. מה, עין רעה? ביקורת? על דברים השליליים שיש בעולם? טוב, מה צריך לראות את, לא לראות את החסרונות? צריך לתקן אותם, צריך לראות את החסרונות. העין שלו, העין ביקורתית, הוא רואה את כל החסרונות שיש, וכל הראייה שלו את החסרונות לפי דעתו, זה כדי כמובן לתקן. הוא גם רצה לתקן את ישראל, אבל הוא מחפש את החסרונות, הוא לא מוצא. מראש צורים מרנו, מגבעות אשורנו, הוא מחפש את החסרונות, הוא לא מוצא. אבל הוא, זה טבע של אדם שרואה רע, עין רעה, עין רעה. והוא חושב שזה לא עין רעה, זה עין ביקורתית. זה עין שחודרת ורואה, והיא רואה את כל הקלקולים, אפילו שלא רואים אותם כולם, אבל הוא יודע לראות, לראות את הקלקולים. יש לו גם נפש רחבה. גם זה הוא חושב שזה לא כל כך חיסרון, כי סוף סוף הוא אדם גדול, אז זה מגיע לו. מלוא ביתו כסף וזהב מגיע לו, מכיוון שהוא צריך לשמור על כבוד הנבואה, ועל כבוד מעלות שלו, ולא לזלזל בזה. וכתוב בהדרכה, יש הרבה הדרכות שתלמיד חכם אסור לו לזלזל בכבודו, וחכמים אפילו אומרים שזה אחרי סיבת החורבן, שלא ברכו בתורה תחילה, לפי שיטה מקובצת, במסכת בבא מציע, שלא ברכו בתורה תחילה, זאת אומרת שלא נתנו לתלמידי החכמים לברך מהתחלה. ולא נתנו את המקום הנכון של תלמידי חכמים, אז הוא מקפיד על זה. בינם מקפיד, אז זה צריך להיות לו, יש, הוא גם יש לו נפש, רוח גבוהה, ורוצה הכל. ובגלל המעלות שלו. זאת אומרת, יכול להיות אדם כזה, אדם שטועה, ולא מכיר את החסרונות שלו. החסרונות שלו יכולים לגדול ולגדול ולגדול, ולא מכיר את החסרונות שלו. וזה לימוד גדול מאוד. אמרו חכמים, מה בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידי בלעם הרשע? תלמידי אברהם אבינו, יש להם עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. תלמידי בלעם הרשע, מעניין שמדובר על תלמידי בלעם הרשע. היו לו תלמידים, גם הוא חינך אותם. למידות שהוא חשב שהם ככה צריך להיות, ביקורתיים מאוד. עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה. צריך עין טובה. אנחנו צריכים להתבונן. מה זה עין טובה? לעומת עין רעה. עין טובה זה אדם שרואה טוב, עין טובה. הוא רואה את הטובות אצל אחרים, את הדברים היפים, הוא רואה את העולם היפה. הוא בעצם זה מוכרח להיות אדם עם אמונה, עם אמונה וביטחון. אדם שהוא רואה את העולם טוב, העולם יפה, עין טובה, הוא רואה את הטוב. וכמובן זה גורם לו שמחה. הוא רואה את אצל אחרים מעלות. הוא שמח שיש לאנשים, שיש להם אנשים מעלות. גם אם המעלות האלה לא נמצאות אצלו, נמצאות רק אצל אחרים, אפילו חברים קרובים אליו, אבל הוא שמח שיש להם מעלות, שמח. הוא אוהב אותם, אוהב את הבריות, ושמח שיש להם מעלות. אגם שגם לא, שלא אין את כל המעלות שהוא רואה אצל אחרים. אבל זה מה, למה לא לשמוח? בגלל שאין לו את המעלות האלה, אז הוא לא צריך לשמוח במעלות שיש לחברי, לסביבה שלו. זה עין טובה. ההפך מזה. זה עין רע. עין שרואה חסרונות. ביקורתי. וזה בעצם מתוך ההסתכלות שהוא הוא רוצה להתבלט. יש קשר בין עין רע ובין רוח גבוהה, כן? אדם רואה אצל אחרים את החסרונות שלהם. את החסרונות שלו הוא לא רואה. הוא רואה אצל אחרים חסרונות. פה יש קלקול כזה, פה יש קלקול כזה. הוא מקנה, ובגלל זה הוא רואה את הדברים הרעים. הוא מקנה מאחרים. הוא חושב, ואז הוא רואה צלחים חסרונות, והוא חושב שרק הוא מוצלח. וכך הוא מתפתח. יכול להיות אדם לומד בישיבה, לומד תורה, והוא, יש לו אופי כזה של קנאי, הוא קנאות, מקנה, ואופי כזה כזה שהוא של גאווה. והוא רואה את האחרים חסרונות, וחושב שהוא הטוב, הוא המוצלח. כך הוא מתפתח כל הזמן, תמיד הוא מבקר את האחרים, תמיד הוא רואה בו את היכולות, הוא המוכשר, והוא החכם, והוא המבין, ותמיד, ואחרים, הסברות שלהם לא נכונות ולא ישרות. אחר כך הוא נרם. ואז גם הוא חושב שרק הוא יודע ללמד, שרק הוא מוצלח, שרק הוא החכם, שרק הוא היודע, והרמים אחרים, מה הם שווים? הוא שווה, הוא. אחר כך הוא מתפתח, נהיה ראש ישיבה. אז הוא אומר, רק הישיבה שלי, זו הישיבה היחידה שטובה. אין ישיבות יותר. כמו, מה זה שייך? זה ממש, האחרים לא סופרים אותם בכלל. מה הם שווים? לא, אין להם ערך לישיבות אחרות. זו הישיבה שלי, פה יודעים ללמוד, פה למדנים אמיתיים, פה יודעים ללמוד פשט, פה יודעים ללמוד עמוק, פה יודעים למה... פה חכמים. אחר כך הוא נהיה מנהיג. לא רק של הישיבה, נהיה מנהיג גדול. וגם כן אומר, אני החכם. ככה מתפתח אדם שעולה, מתקדם, ומידותיו מקולקלות. זה יכול להיות תופעה כזאת, צריך להיזהר מאוד מזה. אדם לא מרגיש את זה. אדם חושב, זה באמת נכון, באמת אני חכם. באמת השני, באמת, רק לי יש סברות ישרות, וגם אני יודע לתת שיעור הכי טוב ולא אחרים, זה לא, רק אני יודע להכניס את התלמידים ללימוד ולמד אותם, רק אני הלמדן, לא? זה פשוח, כן? כך הוא מתפתח, אחר כך נהיה ראש שיבה, אחר כך נהיה מנהיג, ואז נהיה מחלוקות בישראל. צריך, כל בן תורה, צריך לעבוד על מידותיו. אחר כך מתפתחות, ככל משהו מתפתח בתורה, מתפתחים המידות. יש לו מידות טובות, הוא מתקדם במידות טובות. יש לו עין טובה, יודע לפרגן, יודע לראות את המעלות של החברים שלו. אז אחר כך כשהוא נהיה גם רם, הוא יודע לראות גם את המעלות של אחרים, ולהגיד... גם אין, כל אחד יש לו את המעלות שלו, הוא נהיה ראש ישיבה, יודע לראות את המעלות של ישיבות אחרות, לא רק ישיבה שלו, יש הישיבה שלו מעלות מיוחדות, יש ישיבה אחרת מעלות אחרות מיוחדות, וכל אחד יש את המעלות שלו, ומיני התקלס אליי. וככה צומחים באופן האמיתי, באופן הבריא. אלה שלושת היסודות של המידות, ענווה, ועין טובה, לא, ולהסתפק במועט. אדם שמח בחלקו, נפש שפלה, אדם שמח במה שיש לו, ומרוצה, ויודע להודות על מה שיש לו. כמובן שגם ממילא גם ריבונו של עולם נותן, למי ששמח ויודע להודות על מה שהוא מקבל, הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד. ומי שלא שמח, אז אף פעם לא טוב לו. כמה שנותנים לו, הוא רוצה עוד. זה תמיד חסר. צריך לעבוד על המידות, מידות טובות. סוף הפרשה. עומדים להיכנס לארץ ישראל, יש משבר. משבר בעניינים של תאוות, מריות. הקדוש ברוך הוא, כל דבר שקורה הרי זה אמת השם. אז למה זה קורה הדבר הזה? בדיוק כאן. וישב ישראל בשיטים, וכבר ישראל נמצא כאן על גבול ארץ ישראל. עומד להיכנס לארץ ישראל. ואז בדיוק, תראו לעצמכם, הוא כבר 40 שנה במדבר, ומתקדם באופן רוחני כל הזמן. עולה במעלות הקודש, עם ישראל 40 שנה, כל יום יורד מן, כל יום רואים את השם. ישראל, רואים את השכינה, חיים רוחניים. אין מה לעשות שם, לא עסוקים בכל מיני עבודות מטרידות שהן מוציאות את האדם מהרוחניות שלו. הם פנויים לעבודת השם, פנויים לראות את ריבונו של עולם. והנה כבר נכנסים, ניצחו כבר את סיחון מלך האמורי, את אוג מלך הבשן, נמצאים על סף כניסה לארץ ישראל המערבית, כבר נמצאים בארץ ישראל המזרחית. איך פתאום קורה כזה משבר? היש ישראל בשיטים ויחל, איך יכול להיות דבר כזה? ועוד לא רוזו בלבד, עוד אחד מהם הולך, עושה מין מצעד כזה של של תאוות, של קלקולים. איך זה יכול להיות דבר כזה? זה לא מתאים. אולי במצרים, אבל גם חז"ל אומרים לנו שאפילו במצרים ישראל היו צנועים. אז איך עכשיו, אחרי 40 שנות חינוך, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אחרי 40 שנה, ישראל כבר 40 שנה לומדים תורה, נמצאים על יד משה רבינו, על יד אהרון, על יד הזקנים. וריבונו של עולם עושה את זה. כן, דבר שקורה מת השם, זה לא אנשי מדיין. הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים. הוא מגלגל את הדברים על ידי אנשים רעים, אבל הוא מגלגל את האנשים. הוא מגלגל את הדברים. זה אתגר חינוכי. ככה צריך לראות את זה. תדעו לכם, היו הרבה אנשים שהם נכשלו, אבל לא כולם. לא כולם נכשלו. היה מגפה. נהרגו 24 אלף, זה היום נורא. המון, המון אנשים. אבל אני חושב שהאתגר היה מגרה לא 24 אלף. זה היה כל ישראל. והרבה אנשים לא נכשלו. והיו צריכים להתאמץ ולהתגבר ולא נכשלו. וגם הכישלון הזה הוא מלמד גם. מלמד שצריכים לא להיכשל. כלומר, הכניסה לארץ ישראל מצריכה מדרגה חדשה של טהרה, של קדושה, של התאמה לארץ ישראל. ואז עושים מבחן לישראל. מבחן שהוא בעצם תפקידו לא להכשיל, אלא תפקידו על מנת להצליח במבחן. אז לא כולם מצליחים, אבל אנחנו מדברים על אומה, לא מדברים על יחידים. זה המבחן הזה, הוא היה מחשל. מלמד את ישראל לדעת להתמודד עם גירויים, עם תאוות, עם יצרים. אתם צריכים לדעת, כאן יש ניסיונות, אומר הקדוש ברוך הוא, כי אתם עומדים להיכנס לארץ ישראל הקדושה. אנחנו יכולים להבין את זה, להבין מזה, שאולי גם אחרית כראשית. וכשישראל, אמנם כבר נמצאים בארץ ישראל, אבל לא כולם. כן. אנחנו מדברים בתפילות, כמה לשונות של תפילות, ושם נעבודך, רק יש, שם. אנחנו פה כבר. אבל לא כולם, לא כולנו נמצאים כאן, לא כולם נמצאים. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להרים אותנו למדרגה חדשה. ואיך אפשר להרים למדרגה חדשה? רק על ידי התנסות. התנסות. והמדרגה החדשה היא צריכה להיות מאוד מאוד גבוהה. אז גם הניסיון הוא מאוד מאוד גדול, הוא מאוד מאוד קשה. אבל זה ניסיון. ואם ככה מסתכלים על הניסיונות, אז מנצחים. אם רואים שהכל יד השם, וכל מה שקורה זה יד השם, וכאילו אתה יודע מראש שיכול להיות שאתה נבחן, אתה נמצא במבחנים, אז אם יבוא איזה גירוי, זה ריבונו של עולם עכשיו שלח את הגירוי הזה. אז אם זה הוא שלח, אז אתה לא תיכשל כמובן. אם אתה מסתכל בעין של אמונה, אז אין כישלונות. הדור שלנו דור של מבחן מאוד 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 גדול, מאוד קשה, מאוד קשה, אבל תפקידו להפוך את עם ישראל למדרגה, להעלות את עם ישראל למדרגה גדולה חדשה שלא הייתה אף פעם. לא הייתה אף פעם. כל המלחמות במשך הדורות היו על ידי שהיו עושים חסימות, דהיינו, אדם מתקבר על היצר שלו, כובש אותו, והיצר רע נמצא בפנים, כבוש. וזה גם כן מדרגה חשובה מאוד, שהיצר כבוש והוא לא פועל, כי לא נותנים לו לפעול. מדכים אותו, אבל הוא נמצא. ויש מדרגה חדשה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לכוון אותנו, להפוך, לעבוד את השם בשני יצריך, לא רק ביצר הטוב, ויצר הרע יהיה כבוש ומדוכה, כי אם הוא כבוש ומדוכה, הוא מנסה כל הזמן לצאת, ואז מפעם לפעם הוא מתפרץ. צריך להפוך אותו, שהוא לא יהיה יצר הרע, יהיה יצר טוב, שאדם לא יימשך לדברים הנמוכים, המגרים, החיצוניים, שזה לא זה. שאדם יימשך לעבודת השם, לקודש, זה מאוד מושך. זה מושך מאוד, זה מאוד מגרה, זה מאוד, מאוד, איך אפשר שלא, כמו שאומר הרב, איך אפשר שלא לעבוד הקדוש ברוך הוא. לא צריכים לעבוד על זה שלאהוב את הקדוש ברוך הוא, צריך לעבוד על זה. איך אפשר לא לאהוב אותו? זאת המדרגה, להיות כל כך מלא באהבת השם, כמעיין המתגבר, כנער שאינו פוסק. זאת המדרגה שהיא כנראה נדרשת. וכשזה אדם נמצא באהבה גדולה מריבונו של עולם, אהבת התורה גדולה מאוד, אהבת עם ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת כל הטוב, אהבת הבריאה, אז לא שייך שהוא יתגרה בדברים אחרים. זה לא כמו שהוא רואה ילדים משחקים מגולות, הוא לא מתגרה לשחק. כשהיה קטן היה מתגרה, אבל עכשיו הוא לא מתגרה. ועוד כל מיני משחקים שטנטנים משחקים בהם, ונהנים מאוד מאוד מזה. אבל הוא כבר גדול, הוא לא... כן, אז עכשיו גם יש עוד גדלות עוד יותר גדולה, שאדם לא מתגרה בתאוות נמוכות, לא שייך, לא שייך. זה האתגר, זה אתגר גדול, אתגר גדול, אבל זאת המטרה. להציב מטרה לא רק לדכא, אלא להפוך את יצר הרע ליצר הטוב. זה עבודת השם של הגולה, בגולה שאנחנו הולכים לקראתה. וזה תהליך, זה תהליך גדול. בגלל שהוא גדול, אז זה תהליך שנמשך, אבל אנחנו מציבים מטרה ויודעים את היעד. במובן מסוים, זה מה שקרה גם בכניסה לארץ ישראל. הניסיון הזה חישל והרים את ישראל למדרגה יותר גבוהה ממה שהייתה מקודם. אבל מדרגה של גאולה האחרונה יותר גדולה מהמדרגה של גאולה הראשונה ושל הכניסה לארץ ישראל. מדרגה הגאולה האחרונה היא מדרגה שעם ישראל לא רק ייכנס לארץ ישראל על מנת לבנות את עצמו, אלא פעם הכניסה לארץ ישראל, הגאולה השלמה, זה להרים את כל העולם כולו. זה להיות במדרגה כל כך עליונה, מרוממת כל כך, שכל העמים יבואו לראות את ולימוד מאיתנו, אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. אנחנו נכנסים כעת לשלושת השבועות. כבר אמרתי בשנים הקודמות, אחד הזמנים שהרבה שואלים שאלות את הרב, זה בימי שלושת השבועות ותשעת הימים. מה מותר לקנות ומה אסור לקנות? האם מותר בקייטנה לנגן או לא לנגן? איזה טיולים אפשר לעשות ואיזה טיולים לא אפשר לעשות? כל השאלות של אבילות. שלושה שבועות שבעצם אנחנו מתאבלים על ירושלים. וכל השאלות הן נכונות. צריכים לשאול וצריכים לדעת איך באמת נתנהג. אבל כל המטרה הזאת, אין המטרה שאנחנו נזכור את את החורבן ונהיה עצובים. זהו. אין מטרה כזאת להיות עצובים. יש מטרה לזכור, וכמובן שזוכרים זה מצער שהבית חרב, וארץ ישראל עדיין לא בנויה בשלמותה, עם ישראל מפוזר, כמובן, מצער, אבל מצער צער בונה. לא יכול להיות שבשלושה שבועות האלה לא אנשים יתעוררו לראות מה עושים כדי שהחורבן לא יימשך, כדי שיהיה בניין. העשייה הכי גדולה היא בעצם לימוד התורה. לימוד התורה זה העשייה הכי גדולה. אין עשייה גדולה כמו לימוד התורה. עשייה ציבורית זה כמובן לעשות קיבוץ גלויות, לבנות את ארץ ישראל, כן? להשפיע על אנשים לחזור בתשובה. זה תהליך של כלל. כל אחד מאיתנו היום שנמצא בישיבה, הוא לא יכול לעסוק בקיבוץ גלויות, בשליחות להביא גלויות, ולא בבניין הארץ. אנחנו יכולים לעסוק ברוח, עוסקים ברוח. ובינתיים עדיין לא משפיעים על אחרים. אבל אנחנו, כשאנחנו לומדים, עם ישראל מתעלה. זו עובדה. כל ישראל הם אחד. אדם אחד מישראל מתעלה, כל ישראל מתעלים מלו, איתו. אדם מקיים מצווה, זה כבר משפיע על כל ישראל. הוא עושה את זה בשם כל ישראל, וזה משפיע על כל ישראל. לכן, אלה שלושת השבועות שהם משום מה בתקופת קיץ מאוד מכבידה, וכבר החופש כבר מציץ מרחוק ומעורר את הציפייה אליו, כן? אף על פי שרק עכשיו התחלנו את הזמן. זה אתגר. זה אתגר לקחת את השלושה שבועות האלה ולמלות אותם בהתרוממות רוחנית, בציפייה לבית המקדש, לבניין הארץ, לגאולה שלמה, ולעשות ככל יכולתנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה ללמוד יותר טוב, בדביקות יותר גדולה, להתפלל יותר במעומקא דליבה, וזה עושה הרבה מאוד. זה מרומם את העולם. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. וזה גדול מאוד מה לעשות את הדברים הללו. אדרמה, דווקא בגלל שהשבועות האלה קשים, הקיץ, החום, כל הצדדים שלה, יש כאלה שכבר יצאו לחופש, ויש כן, כאילו אווירה שצריך להתמודד איתה. אבל היא הנותנת, אנחנו לא מפחדים מהתמודדות. אנחנו יודעים, אדרבה, אנחנו, כמו שיחידה מובחרת בצבא, אומרים להם, עכשיו אתם הולכים לקרב קשה. אז הם מקבלים מרץ. אדרבה, היא הנותנת. שיבחרו בנו ולא יבחרו ביחידה השנייה. אנחנו רוצים לצאת, אנחנו רוצים להתמודד עם ההתמודדות, אבל זה מסוכן, אבל זה קשה. אבל צריכים להיכנס אחר כך מעבר לגבול, ומסעות קשים, קשה מאוד. אדרבה, היא הנותנת. אנחנו עכשיו צריכים לעשות לעצמנו את הדבר הזה, וכשאדם קצת מתאמץ, יש סייעתא דשמיא. על מאמצים יש סייעתא דשמיא. אם אדם רוצה שיהיה לו רק סייעתא דשמיא בלי מאמצים, זה לא תמיד עובד. אבל אם אדם מתאמץ, יגעת ומצאת תאמין. אז אני רוצה לחזור לדברים האלה. העבודה צריכה להיות בכל התחומים של פיתוח האישיות. לא רק בשקידת התורה, לא רק בתפילה, בעין טובה, ברוח נמוכה, בנפש שפלה, זאת אומרת, בכל לתקן את כל האישיות. האישיות תהיה אישיות טובה, אישיות יפה, אישיות שכל רואיה אוהבים אותה, שמחים איתה, רוצים להיות בקרבתה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בשבועות, השם שיהיה בעזרנו וזברת השם, הימים האלה אני רוצה לומר, כתוב שהם יהפכו לששון ושמחה. למה? מה המיוחד? אם אנחנו נגאל, אז כבר לא יהיה עצבות. אבל למה דווקא הימים האלה יהפכו לששון ושמחה? יש כאן פוטנציאל בימים האלה לא רק להיות לצאת מהצרה, אלא גם שהם יהפכו לססון ולשמחה. 17 בתמוז, י"ז בתמוז היה צריך להיות יום הכי גדול בכל ההיסטוריה, יום נתינת הלוחות, יום עם פוטנציאל של דבקות נפלאה בריבונו של עולם. וכל דבר הוא קשור בימים. תשעה באב גם כן היה יכול להיות יום בשורה. יום בשורה באים, חוזרים השליחים, ושתרו את כל הארץ, מספרים לנו ארץ יפה, ארץ טובה, ארץ זבת חלב ודבש, יש שם ענקים. מישהו לא, שם זה ארץ מפתחת ענקים. ופירות כאלה גדולים, פילי פלאים. והם פחדנים, כי יש להם ערים בצורות. למה הם מבצרים את הסימן שהם פחדנים? אז בטח ננצח אותם. אפשר יהיה לראות, יום בשורה, הארץ נפלאה, אנחנו נכבוש אותה בקלי קלות, ונקבל את הגודל ואת היופי הזה של ארץ ישראל. זה היה התפקיד של היום הזה. אז זה יחזור. זה יום של סיפור שפחה של ארץ ישראל. יום של... זאת אומרת, להפוך, לא רק לצאת מצרות, להפוך אותם לימי שמחה, שנזכה באמת לגאולה שלמה במהרה בימינו.